רדיו סול COIL, רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו כמדי יום שלישי כאן פותחים עוד תוכנית של כי אני חייל, עם כל התוכן, כל הדברים שמעניינים אתכם, המשרתים, בין אם כבר לבשתם מדהים, בין אם עוד לא לבשתם מדהים. ואנחנו, כמו שאתם מכירים את זה, כל יום שלישי, בין אחת לשתיים, מייחדים את התוכן שלנו ואת הנושאים שלנו לאוכלוסייה אחרת, לקבוצה אחרת שלובשת מדים. והיום אנחנו ככה נתמקד באוכלוסייה שלבשה שנים רבות מדים, ופורשת, עושה צעדים ראשונים באזרחות, וככה מנסה לראות מה זה העולם הזה שקיים שם בחוץ, ולהבין את המושגים בעולם הזה שבחוץ. וכדי לעשות לנו ככה קצת סדר, הזמנתי לאולפן את דפנה לרמן דביר, הדנטרית. היי דפנה.
אהלן אהלן.
אז קודם כל, תודה שככה הגעת. ולפני שנתחיל, אני הייתי שמחה שתסבירי, את הדנטרית, את חלק מאיזושהי חברה, את עצמאית, בואי תדייקי אותנו רגע.
אוקיי, אז אני אתן ככה את ה-30 שניות שלי. Mm-hmm. אז אני הדהנטרית.
אוקיי.
ואני גם מנהלת משרד השמה בשם DHR.
אוקיי.
שזה משרד שמתמחה בעולמות הביוטק, פארמה, מדיקל דווייס. כבר כמה שנים טובות, אני עצמאית. Mm-hmm. לפני כן הייתי מנהלת גיוס בחברת טבע, פייזר, ראש צוות בחברת השמה גדולה. תואר שני ביוצבי פיתוח ארגוני. וכבר 16 שנה חיה ונושמת גיוס.
אז את מכירה את העולם הזה של הגיוס, ואנשים שמחפשים עבודה, ואנשים שככה רוצים להיות חלק מעולם התעסוקה. אני רוצה אולי להתחיל בלשאול אותך, מה זה הדהנטרית? זה נשמע מין מילה כזאת, לא יודעת, קודם כל זה מין קונוטציה קצת מפחידה כזאת.
כן.
תסבירי רגע מה זה הדהנטר או הדהנטרית, ומה ההבדל בין זה לבין חברת השמה, אם יש בכלל הבדל. בואי תעשי לי קצת סדר.
אז ככה, אז אני אכניס את זה למעשה תחת, למעשה מסגרת של הדהנטר, השמה. אני חושבת שיש בזה המון ממשקים מאוד קרובים.
אוקיי.
בגדול אני ככה, ברשותך, אני קודם להתייחס בכלל מה זה עולם ההשמה.
אוקיי.
מה זה אומר? אז למעשה עולם ההשמה זה עולם שנותן מענה לכל האנשים שמחפשים עבודה. עולם ההשמה הוא גדול ורחב ומחולק להמון תחומים, ולמעשה כל מבקש עבודה יכול או לשלוח קורות חיים דרך האינטרנט, ככה שלח לחמך, או שיכול לעזר בחברת השמה, שקודם כל הוא מדבר עם מישהו שנמצא בחברה הזאת, מציג את עצמו, מספר על עצמו, ואותה חברת השמה, המקום שלה זה למעשה להיות השגריר של אותו מועמד, מול הארגון שמחפשים עובדים. זה סוג של ככה חיבור של תיווך.
רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. ישאל השואל התמים, למה אני צריך מתווך? זה כמו דירה, לא? למה אני צריכה מתווך?
אז נכון, אז כמו שיש אנשים שבאמת מחפשים דירה לבד ומוצאים דירה לבד, אבל זה לוקח הרבה זמן. בעולם השמה זה קצת יותר מורכב, כי אתה יכול לשלוח באמת את הקורות חיים שלך דרך לוח דרושים, רק שכמוך יש את הרבה מאוד חבר'ה טובים ואיכותיים, שהקורות חיים שלהם די דומים לקורות חיים שלך, ואתה צריך את אותו אדם שדיבר איתך, שראה אותך, שהתרשם ממך, שיודע למעשה להציף את החוזקות שלך מול החברה. אני למעשה, יש לי קשר ישיר מול חברות, אם זה מול המנכ״לים, מול המנהלות משאבי אנוש, גיוס, קשר אישי. והמקום שלי זה למעשה להגיד להם, תקשיבו, דיברתי עם X, והוא מתאים בדיוק לתפקיד.
אז בעצם, אם אני מבינה נכון את המקום שלך, זה להוציא את קורות החיים שלי מתוך הערימה?
בדיוק.
אוקיי.
זה יותר מזה. זה למעשה, אני עושה קודם כל את ה... יש פה איזשהו... משולש, אני קוראת לזה, של המועמד, חברת ההשמה וארגון. כי ארגון מצד אחד מוצף בקורות חיים.
אוקיי.
היום אנחנו נמצאים בעולם דיגיטלי, אנחנו מוצפים במידע. כאמור, זמן זה כסף, כסף זה זמן, אין להם את הזמן באמת להשקיע בסינון כמו שצריך. ויש את המועמדים מהצד השני, שהם פונים, הם מפנים את הקורות חיים שלהם. והם צריכים שאותו בן אדם ידע להוציא את הקורות חיים, ידע לדבר איתם, להתרשם מהם, באמת לראות מי הבן אדם שמחוי הקורות חיים, ולקדם אותו מול חברת ההשמה. אז ככה שלמעשה, חברת ההשמה באמצע, היא יודעת לעשות את החיבור הזה. מצד אחד היא מכירה את הארגון, הארגון סומך על, על אותו מנהל השמה, ומצד שני יש את המועמד שהוא נעזר בחברת ההשמה. אנחנו לא רק מעבירים את הקורות חיים, אנחנו עושים הרבה מעבר. זה המקום שלנו.
אני רוצה שנתחיל ככה באיזשהו שיר, כי אני חייבת לסדר לעצמי, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך. נשמע איזשהו שיר, ואז אני אסדר לעצמי את כל השאלות ונשאל.
תודה.
אז תמיר גרינברג.
I was running away and something new was beginning to change. Well, I was holding for a minute and wait, cause I'm with you always here and beyond. Since forever you were rooting me on, and something is beginning to show. I want you to know, if you feel like I feel, don't you be alone. To the night.
Fire, I will follow you into the night. into the night.
תמיר גרינברג, איזה שיר מקסים, איזה קול יש לאיש הזה. אז דיברנו על הד האנטרים, ואני אמרתי הד האנטרים, ואת אמרת חברת השמה.
כן.
בואי רגע...
נעשה סדר.
נעשה סדר. יש הבדל בכלל?
כן.
או שזה...
אז ככה, אז למעשה, הד האנטר זה מישהו שעובד, פועל בצורה הרבה יותר אקטיבית, בעיקר ללינקדאין, למעשה, הדאנטרים עובדים בעיקר על משרות בכירים, של okay. בכירים, או משרות שמורכבות, משרות טכנולוגיות, ואז למעשה העבודה שלהם היא מאוד רבה ללינקדאין, והם פונים באופן אקטיבי למועמדים שמתאימים לפרופיל של משרה שככה הוגדרה מראש בקרב הארגון.
Okay.
זה אומר הדאנטר.
זאת אומרת שבעצם הדאנטר פונה למועמד.
נכון.
יש אפשרות, נגיד אני יודעת שאת הדאנטרית בתחום הטכנולוגיה.
כן.
אני יכולה לפנות אלייך, או שאם לא פנית אליי, זה אומר שאין לך משהו ספציפי מתאים לי.
לפנות תמיד אפשר ורצוי.
אוקיי.
גם אני תמיד אומרת למועמדים, גם אם אין לי משהו בשבילך כרגע, יכול להיות שיהיה לי מחר. זה עולם כל כך דינמי, יש משרות שנפתחות, נסגרות, אז תמיד לפנות, תמיד לדבר, תמיד להתייעץ, זה כן. כשאני עובדת באמת על משרה מאוד ממוקדת, כהדהנטרית, אז העבודה שלי היא מאוד מדויקת מבחינת מה הפרופיל שמחפשת למשרה.
Okay.
וזה ככה קצת, אנחנו אפשר לגעת בקטנה בכל עולם הלינקדאין, ש... אני תמיד אומרת לאנשים, גם כאלה שאומרים, אני לא כל כך טכנולוגי, להיכנס לפרופיל לינקדאין, לראות שהפרופיל שלך מעודכן, עם תמונה, תמונה ככה רצוי, איזה משהו רשמי, יפה, אפשר גם עם חיוך. באמת למלא את הפרופיל לינקדאין, יש היום מומחי לינקדאין, יש יועצים שיכולים באמת לעזור לאנשים.
רגע, אבל אני הגעתי אלייך.
כן.
את יודעת למשל לייעץ לי בנושא הזה?
אז אני גם של... עושה את זה, כן. Okay. אני גם עושה את זה. זה לא עיקר עבודה, כי באמת אני עושה הרבה דברים, אבל כן, יש הרבה מועמדים שגם נעזרים בי. אנחנו עוברים ביחד על פרופיל לינקדאין, מה אפשר להכניס על מנת שחבר'ה כמוני יגיעו אליהם.
בדיוק, כי את יודעת מה
נכון,
את מחפשת נכון, ומה נכון. אחרים מחפשים.
נכון.
אז בהיבט הזה את יודעת גם לעזור לי באיכשהו, בנראות של הלינקדאין.
חד משמעי.
ועכשיו אני
ובתוכן
רוצה...
ובתוכן כמובן גם.
אז זהו, עכשיו אני רוצה רגע חוץ מהנראות להיכנס איתך שנייה לתוכן.
כן.
אני עכשיו עשיתי מספר תפקידים נניח בצהל בתחום הטכנולוגי. קוראים לזה ראש ענף טכנולוגיה ושקר כלשהו
כן.
בזרוע X.
כן.
איך את ממליצה לי, וזאת שאלה גנרית, איך את ממליצה לי לתרגם את הצבאית כן. לאזרחית?
כן.
האם את ממליצה לי? זאת אומרת, הרבה פעמים שם יושב הקושי.
נכון, נכון.
בואי
נכון.
רגע, אני יודעת שזה משהו מאוד מאוד נישתי, אבל כן. זה אחד הדברים הראשונים שפורש צהל...
אז אני חושבת שזה לא רק נישתי, זאת אומרת, למעשה זה נוגע להרבה אנשים, לא רק לפורשים, אבל אצל, אני חושבת שהבעיה המהותית אצל הפורשים זה לתרגם את הניסיון הצבאי לניסיון באזרחות, מה שנקרא להזרח את הניסיון שלך. והרעיון הוא באמת לחשוב, קודם כל, לאן את רוצה לפנות, זה שהיית ראש תחום טכנולוגי, לאו דווקא זה אומר שזה מה שאתה רוצה. יכול להיות שיש לך חוזקות אחרות שאתה רוצה ללכת לכיוונים אחרים, אבל אם כן, אז למשל, אם אתה נכנס לפרופיל, או אם אתה נכנס לקורות חיים, לחשוב מה הטכנולוגיות שבהן השתמשת, מה הניסיון שבו השתמשת. יש לך ניסיון פיקודי. ניסיון פיקודי זה ניסיון ניהולי לכל דבר. אז כן, מאוד חשוב לכתוב את הדברים האלה, להשתדל מאוד... לעבור ממונחים צבאיים למונחים אזרחיים. כאמור, יש הרבה מומחים שעוזרים בכתיבת קורות חיים. זה גם משהו שאני עושה.
אבל זה לא רק לקורות חיים. אני שואלת ספציפית על הלינקדאין. יש שם דברים שחשוב?
אז קודם כל, למלא, יש שם המון רובליקות, יש שם מילות מפתח, ויש שם כלים שבהם השתמשת. יש שם גם הצטנויות והתנדבויות. זאת אומרת, היום פרופיל לינקדאין זה לא רק העניין העסקי, יש הרבה המעבר, שזה אולי אפילו קצת חסר בקורות חיים, וכן למלא את כל הדברים האלה.
ניסיון פיקודי. את בתור הדאנטר, את מסתכלת על זה? כשאת עכשיו מחפשת מישהו ספציפי, כמה את נוברת בלינקדאין שלו? את באמת מסתכלת על כל תתי סעיפים האלה?
אז שאלה טובה, זה באמת תלוי מה אני מחפשת. זאת אומרת, אם אני כרגע מחפשת לתפקיד שהוא AI בעולם של בעולם הטכנולוגי, ונחפש אנשים שיש להם באמת שפות מסוימות, פייתון, אני אחפש את זה, אני אעשה את החיתוך, וחבר'ה שיהיו בצבא ועשו את זה, ויש הרבה חבר'ה, אז החבר'ה שיעניינו אותי, ואני אפנה להם.
זאת אומרת, שאם אנחנו הולכות לקטע הטכנולוגי, אז אם אני בקיאה בשפת תכנות X או Y,
לפרט.
אז פשוט לכתוב את כולן,
הכל,
כי
כן,
זה...
כן.
זה החיפוש שלך, אלה מילות החיפוש שלך.
נכון, במקרה הזה, כן. אז בגלל זה אני אומרת, באמת, תמלא את כל הפרופיל שלך, תמלא את כל הכלים הטכנולוגיים ושפות, ואם זה משהו פיקודי, אז גם יש שם הכל. אתה יכול למלא את הסקילס שלך, את כל הניסיון שלך ויכולות שלך, ואז למעשה, אנשים הדאנטרים יכולים להגיע אליך ולפנות אליך, גם אם רק יצאת מצבא, כי בצבא עשית הרבה דברים שמעניינים אותי, ואני רוצה להציע לך את המשרה הבאה.
אוקיי. אני רוצה רגע לחזור, ככה גלשנו לנושא הלינקדאין שהוא תחום חשוב. אני רוצה רגע לחזור לשאלה המקורית שלי. לא פנית אליי, לא שפר גורלי ולא פנית אליי. אבל אני גיליתי שאת עוסקת בתחום הפארמה או בתחום הביוטק או לא יודעת מה, וזה מעניין אותי ואני פונה אלייך. ואז את אומרת לי, כמו שאמרת, כרגע אין לי משהו ספציפי. עכשיו, זה נשמע לי כמו Don't call us, we'll call you. שאלה היא, עד כמה באמת אני יכולה לסמוך על זה? כי הרי בטח יש לך, כמו שאת אומרת, מיליון משרות, מיליון פונים, אין מצב שתזכרי אותי.
אז בשביל זה יש מערכות גיוס. כל חברת השמה שככה מכבדת עצמה, יש לה מערכת גיוס שעובדת איתה, שהיא למעשה מנתבת את הקורות חיים. ברגע שיש לי משרה, אני עושה חיתוך לפי מה שאני מחפשת, לפי הדרישות שאני מחפשת, וגם אם שלחת לקורות חיים לפני שנתיים, אני אתקשר ואני אצא לך. עכשיו, יכול להיות שזה כבר לא מעניין אותך, כי כבר מצאת עבודה, ויכול להיות שזה בדיוק העבודה שמתאימה לך, וזה השלב הבא. Okay. אז כן, זה לא don't call us, we call you, זה תשלח, וכשיהיה לי, ושוב, אני יכולה להעיד על עצמי, ואני ממינה שרוב חברות ההשמה, כך הן פועלות. זאת אומרת, כן, יש את העניין שיש קורות חיים, ומבחינתי גם זה מישהו שלפני 3 שנים שלך קורות חיים, והוא מתאים לי, אני אציע לו, זה לא יעניין אותו, אולי זה יעניין אותו בעתיד, אולי יש לו חבר שיש לו בדיוק את הניסיון שלו, אבל אני תמיד אומרת, תשלח את הקורות חיים, אני כבר ידע לחזור לך, עם זאת, אני כן רוצה להתייחס לעניין של האקטיביות. כשאתה מחפש עבודה, מאוד מאוד חשוב להיות אקטיבי, וכן, יש לה, א', לשלוח את הקורות חיים זה כבר אקטיבי, וכן, להיות בקשר עם חברת השמה, כן לעקוב אחרי פרסומים, אחרי פוסטים, אני למשל מפרסמת המון בלינקדאין ובפייסבוק ובוואטסאפ, אז כן, כן לעקוב.
אז את ממליצה לי מעבר, אם אני רגע חוזרת ללינקדאין, את אומרת, קודם כל, תמלאו את הפרופיל, תנו כמה שיותר פרטים, זה הבנו.
כן,
אבל
זה הבייסיק.
תעקבו אחרי הדאנטרים בתחום שמעניין אתכם?
כן, הדאנטרים, חברות השמה, תעשו לכם באמת את ההבנה מי החברות שיכולות לעזור לכם.
אוקיי.
תדגמו.
שמה זה אומר, תדגמו?
מה זה אומר? זה אומר, אתה יכול להעביר קורות חיים, ויכול להיות שיש חברת השמה שלא תחזור אליך, או תעביר את הקורות חיים שלך ולא תשמור על קשר איתך, לא תלווה אותך לאורך התהליך, שזה משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב, ויכול להיות שתהיה חברת השמה שכן תהיה שם בשבילך, שהיא תעביר את הקורות חיים שלך למשרה, ותתייעץ איתה לפני הרעיון ואחרי הרעיון, ולמעשה יד ביד, ואלו חברות השמה שנכון שבאמת תבחר.
אוקיי.
יש פלטפורמה רחבה, תעשה את הבחירה הכי נכונה בשבילך.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו משהו אחר. פניתי אלייך, חשבתי שאת עוסקת בתחום X, מסתבר לי שלא. עכשיו, השאלה היא, נניח, לא יודעת, הרגשתי איזשהו חיבור אישי, את עוסקת גם בדברים שהם מעבר לפארמה, ביוטק או טכנולוגיה, ותקבלי אותי, זאת אומרת, תתעסקי בזה, או שזה מאוד חשוב להיות ממוקדים? זאת אומרת, מה אני כפורשת צריכה לחפש? שתגידי לי, יאללה, בואי, או שתגידי לי, אני מאוד ממוקדת. מה נכון?
אז קודם כל, יש באמת השילוב, כמו שאמרתי, זה גם להיות אקטיבי, וגם לראות שאתה מקבל את השירות מהחברה שאיתה אתה עובד. אני ספציפית, בגלל שאני עובדת עם חברות בעולם התרופות וטכנולוגיה וביוטק, יש להם גם משרות שזה לא רק רגולציה, התרופות, זה יכול להיות, לא יודעת מה, מנהל תחום, אז לגבי, יש לי משרות גם מעבר. אני okay. כן מתמקדת בעולם התעשייה. לגבי המועמדים, אז באמת מועמד כן נכון שהוא יבדוק את החברה, ויבדוק באמת במה החברה מתמחה. Okay. וישאל אותם, האם אתם תדעו לתת לי מענה? יש חברות שמרות מראש, אני לתפקידים כאלה, אני לא מטפלת. ובאמת נכון שהוא ימקד את המאמצים שלו בחברות שיוכלו לעזור לו.
השאלה מה את ממליצה? כי זה קצת כמו, אני אמשיל את זה למה שאני מכירה, משרדי עורכי דין. יש משרדי עורכי דין שהם בוטיקים, מתעסקים בתחום מאוד מאוד נישתי ובוטיקי, ומאוד גם מתמקצעים בזה, כי זאת הנישה. ויש משרדי עורכי דין שנותנים לך מענה לכל אורך הקשת. אז זאת אומרת, אולי זה גוף גדול שיודע הכל, שיודע לתת לי מענה בכל ההיבטים. השאלה, בתחום שלך, מה את ממליצה? ללכת למישהו שהוא חברה מאוד מאוד גדולה, ואז יכול להיות שיש לו המון 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 ממשקים, או ללכת למישהו שמתמקצע בעורכי דין, ברופאים, איך את ממליצה לפעול?
אז תראי, אני אתן לך תשובה שזה יכול להיות ככה קצת קלישה, אבל ברגע שזה ארגון גדול, אז על זה למעשה כל החברות הבוטיקות משחקות, אז אתה יכול קצת להתפספס. כי זה ארגון גדול, ואנשים שם מתחלפים, והעניין האישי הוא יכול להיות פחות, יכול okay. להיות. וכשזה בוטיקי, המקום האישי הוא הרבה יותר דומיננטי. אני יכולה להגיד לך שמועמדים מגיעים אליי, ואומרים לי, גם אם את לא מטפלת בזה, אני רוצה שאת תעזרי, ולפעמים אני אומרת, בוא, תבדוק אתה עוד חברת השמה גדולה, ותהיה איתי בקשר, והכל בסדר. זאת אומרת, סך הכל, יש מספיק משרות, יש שפע של משרות. אני לא אומרת לאנשים, תעבוד רק איתי. ממש לא. אני רוצה מבחינתי, כל מועמד שיתקבל לעבודה, גם זה לא דרכי, זה דבר טוב. Okay. אם אני יכולה לעזור לו, עד רבה, אבל תמיד אני אומרת, תבדוק עוד איזה שתיים, אל תשים את כל הביצים שלך במקום אחד.
כאילו זה בניגוד לאינטרס שלך, לא?
או. תראי, אחרי הרבה שנים בגיוס והשמה, באיזשהו שלב אתה מבין שאת עושה דברים ממקום של, של, של כיף, של אהבה. Okay. כיף לי לעזור לאנשים, כיף לי לסייע, כיף לי לייעץ, וגם אם זה לא בסופו של יום, בשורה התחתונה, זה מכניס לי, בוא נגיד, כסף, כי אני עסק, אני מורה להרוויח, אבל אני מאוד מאמינה בנתינה ואנרגיות, ואני עוזרת לאנשים שאומרים לי, אני באה אלייך ואני רוצה להתייעץ איתך, אני אומרת לו, מעולה, אבל תקשיב, יש חברה אחת שאני יודעת שההתמחות שלהם זה משהו שאני לא בטוחה שאני אוכל לסייע, וזה בסדר, כי יבואו אנשים אחרים ואני אעזור לאנשים אחרים. אז כמו שאמרתי, יש שפע של עבודה לא חסר, ומה שאנשים שמגיעים אליי, במה שאני יכולה לסייע להם, בשמחה רבה, אבל כאמור, אני בוטיקית. אני לא חברה של מיליון משרות, וזה החוזקה שלי.
אוקיי. ובוא נניח שפניתי אלייך, מה משרת הייעוץ שאת יכולה לתת לי? אני חשבתי, לפני שיחתנו, שאת יכולה למצוא לי עבודה. כבר ככה זרקת לי שאת גם יכולה קצת לכוון אותי בעניין הלינקדין. אני רוצה לשאול אותך, מה עוד יודע הדהנטר או חברת השמה, לא משנה, לתת לי בעולם הזה של ההשמה? למשל, לא יודעת, אני יכולה לשאול אותך, תקשיבי, אני רוצה תפקיד של סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת פארמה, לא יודעת, מה המשכורות המקובלות בשוק? אני יכולה לשאול אותך דבר כזה? או שאת בעצם אין לך אינטרס להגיד לי דבר כזה? אני לא יודעת, אני... זו שאלה לגיטימית נגיד? אפשר לשאול אותך שאלה כזאת?
אז כן, לא תמיד אני יודע את המידע, כי באמת יש תפקידים שאני לא מטפלת בהם, אבל מה שאני תמיד מציעה למועמדים, הכל נמצא באינטרנט, הכל נמצא ברשת, צריך רק לדעת איך לחפש,
okay.
ואיך להתמקד. יש טבלאות שכר לרוב התפקידים במשק, זה מחולק לפי תחומים, אתה פשוט מגגל תפקיד של סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת תרופות.
כן, אני יכולה לעשות את זה. ואני...
חד משמי, ספציפית תפקיד הזה, זה תפקיד שאני כן מכירה.
אוקיי, לא, אז נגיד בתפקיד שאת מכירה,
אני אומרת מה הטווח לפי הניסיון, כן, חד משמי, לפי הניסיון שלך, מה הטווח הריאלי, כשהרעיון של הטווח הריאלי באמת זה לא לבקש פחות מדי, כי אני מאוד רוצה את החברה, אבל לא יותר מדי, שאני לא אפספס את החברה, וזה יהיה מעבר לתקציב. כי כל ארגון יש לו את התקציב לתפקיד, ויש גבול כמה הם יכולים למתוח את התקציב. אז כן, אז אני, או שאני אוכל לתת להם את המענה, או שבאמת אני ממקדת אותם איפה מחפשים בדיוק לתפקידים האלה. ובהמשך למה ששאלת, לגבי העזרה שאפשר לקבל מחברת השמה, אז כמו שאמרתי, לאורך כל התהליך, מהרגע שאני שולחת את הקורות חיים של המועמד, אנחנו פה בשבילו.
מה זה אומר? אמרת מקודם, ליווי לאורך התהליך.
יפה. אז מה זה אומר אנחנו פה בשבילו? זה אומר שאנחנו, קודם כל, ברגע שאנחנו שוחחנו איתו וראיינו אותו, אנחנו מעבירים את התרשמות שלנו ללקוח.
אוקיי.
והוא כבר אומר, אוקיי, יש לי פה כמה קורות חיים שקיבלתי עם לוח דרושים כלשהו.
משהו יבש,
אני מושג מי האישות שמאחורי זה. ויש לי פה סיכום רעיון שדפנה ראינה, והתרשמה ממנו, והתרשמה מהחוזקות שלו, ולמה הוא מתאים לתפקיד. ויכול להיות שהוא לא מתאים בדיוק לתפקיד מבחינת הדרישות, אבל היא ראתה אצלו משהו שאני לא הייתי רואה בקורות חיים. אז זה כבר השלב הראשוני, כבר עברנו את השלב הראשוני.
אוקיי. Okay.
זומן לרעיון, הוא יכול לעזר בי, אני יכולה להכין אותו לרעיון עבודה, עשה ואל תעשה, שזה משהו שהרבה מועמדים שומרים, אני כבר ותיק בתחום.
רגע, אני רוצה לעצור אותך. עשה ואל תעשה. זה ספציפית, נגיד אני הולכת לחברת, אני ממשיכה איתך, זורמת איתך עם החברת פארמה.
כן.
בסדר? יש דברים שבחברה X... מהיכרות שלך עם ה-DNA של החברה יהיו יותר מקובלים או יעברו, ובחברה Y לא יעברו, ואז כן, את יכולה לכוון אותי
כן,
יותר?
כן, כן, חד משמעי. דרך אגב, יש ספציפית לגבי זה, רשמתי איזשהו בלוג באתר שלי לגבי עשה ואל תעשה לפני הריון עבודה, אבל לשאלתך, כן, אני יכולה להגיד לך שיש חברות, למשל, חברות מכשור רפואי, מגיע להם מועמד להעביר איזושהי פרזנטציה, אני כן מצפה שיבוא באיזשהו לבוש עסקי, לבוש פורמלי. לעומת זאת, זה יכול להיות מישהו בעולם הפיתוח שמגיע לחברת הייטק, זה סטארט-אפ ככה מאוד מדליקים וצעירים וכן הלאה, יבוא עם ג'ינס וטי-שרט, והוא יעבור בלי בעיה. הכי כיף, כן, עם סנדלים.
זאת אומרת שאת יכולה גם לתת לי טיפים לגבי החברה הספציפית?
כן.
כי את מכירה את ה-DNA של החברה?
נכון, נכון. אני מכירה את ה-DNA, את ה-HR.
אז זהו, אני אשאל אותך גם יותר מזה. חוץ מה-DNA, שזה נורא נורא גדול, את מכירה גם את האדם שהולך לראיין אותי? כי הרבה פעמים זה נורא חשוב. אם זה גבר, אם זה אישה.
נכון.
אם זה סתם מישהו שרץ מרתונים, ואז אני יכולה לדבר איתו על השעון, או שזה מישהו שאוהב סדרות בנטפליקס, ואז... את יודעת, לפעמים הדברים הרכים הם אלה שככה עוזרים להתחבר. שאלה אם זה משהו שזה ערך מוסף שאת יודעת לתת לי.
כן, אז בגלל שבאמת אני, יש לי קשר עם כל הלקוחות, כל החברות, אני מכירה לרוב. למה לרוב? כי יכול להיות שכרגע אני עובדת מול ארגון שיש לו 500 עובדים, אני מכירה את 4 המנהלות גיוס והסמנכלית HR, אבל לא את כל המנהלים מגייסים, כי זה ארגון גדול מאוד. אבל אני כן יכולה להגיד לו, איך נכון שיתכונן לרעיון עם אותה מנהלת גיוס, מה מקובל לעשות בחברה הזאת, זאת אומרת, כל חברה יש לה את התרבות הארגונית שלה. אז כן.
אז את יודעת גם לתת לי טיפים מאוד מאוד ספציפיים לנושא הזה. עוד שאלה, לפני שנשמע שיר, כדי שאני לא אשכח את השאלה הזאת, חשוב להבין במה עוסקת החברה, כי את התחלת ואמרת שעבדת גם בחברות מהסוג הזה שבהן היום את פועלת מבחוץ.
נכון.
זאת אומרת, חשוב להבין במה עוסקת החברה, במה עוסקת חברת פארמה מבפנים, ולדעת את התחום, או שחשוב בגדול להבין.
כן.
עד אז כמה זה
קריטי? בעיקרון זה מאוד תלוי תפקיד. יכול להיות שאת מגיעה לתפקיד של רפרנטית שירות, ורוצים לראות שאת מגיעה לרעיון, ואת יודעת לענות על השאלות, ואת ככה בן אדם שיודע לתת שירות, ויכול להיות שאת מישהי שמגיעה לאיזשהו תפקיד פרזנטטיבי, ורוצים לראות כמה את קלינית, כמה את מבינה את המוצרים של החברה. אני יכולה להגיד לך ככה מניסיון אישי שהייתה לי מועמדת משבוע שעבר, שהגיעה לרעיון, והמנהל ככה חקר אותה טוב טוב על כל המוצרים, והיא ממש לראות כמה היא מבינה בצורה מושלמת, זה מאוד תלוי תפקיד.
ואז מן הסתם אם זה משהו שצריך להכיר את המוצרים, אז
נכון.
כשאת מכירה את המוצרים של החברה מבפנים, אז
גם אני, וגם הסתם אני אומרת לה, תיכנסי לאתר ותקראי, וממש תדעי בצורה מושלמת, כי הם ספציפיים מאוד מאוד פדנטים.
שזה טיפ, טיפ חשוב.
כן.
טוב, אנחנו נשמע את בניה ברבי. יש לו שיר חדש שנקרא קרן שמש, שיר מהמם. אז נשמע את בניה ברבי ואז נמשיך.
סבבה.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות. אל תבכי, קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. את אומרת ניפגש עם הראשון. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגע. אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, שאין לי
אז שמענו את בנייה ברבי, ואנחנו עכשיו חוזרות לשיחה שלנו עם דפנה לרמן דביר, ודיברנו ככה על עולם ההשמה ועל ליווי לאורך התהליך ועל מה אפשר לשאול. ואני רוצה לשאול אותך, כשאני פונה לחברת השמה או לאוהד אנטר פונה אליי, תמיד יש לי איזושהי תחושה שהוא משוייך למעסיק, כי המעסיק מפעיל אותו, וחובת הנאמנות שלו היא למעסיק. ואז גם יש איזשהו חשש אולי, או איזשהם מחיצות שנבנות ביני לבין חברת ההשמה. זאת אומרת, אני לא אגיד להם בדיוק את כל החששות שלי. אני לא אחשוף למשל את זה שאני אולי לא כל כך פקיעה בעולם השכר. עד כמה זה נכון בעינייך לפתוח בפני חברת ההשמה או בפני ה-Head Hunter שאני מדברת איתו את כל החששות שלי, את כל החוסר ידע ככל שיש לי, או שכדאי לפעמים לשמור על הגבולות? איך זה? בואי תתארי לי קצת איך זה עובד העולם הזה.
אוקיי. אז קודם כל באמת נדייק מבחינת הקשר הזה של ההשמה, ארגון ומועמד, אז איך זה עובד? למעשה חברות ההשמה, ברגע שהן מוצאות מועמד לחברה מסוימת, זה לא שהחברה היא מעסיקה שלהם, אבל כן החברה משלמת לחברת ההשמה.
אוקיי.
מי שלא משלם זה מועמד. מועמדים לא משלמים שום דבר לחברת השמה, הם קיבלו שירות.
אוקיי.
שירות חינמי. זה משהו שככה מאוד חשוב לחדד. אני מאוד מאמינה בשקיפות. זאת אומרת, אם יש מידע שחסר לך, אז המקום שלך באמת להתייעץ עם חברת השמה. סתם לדוגמה, אתה כרגע מחפש עבודה, אתה לא יודע מה כדאי לך לבקש. Mm-hmm. אז זה המקום שלך באמת להסתכל, כמו שאמרנו, באותם טבלות שכר שהן okay. די מדויקות, כי אני יודעת בתור אחת שעבדה בחברת השמה כמה שנים, אנחנו היינו מפרסים את הנתונים, איזשהו טווח ממוצע של שכר שנסגר למישהו עם ניסיון של 3 שנים לתפקיד X. Okay. אז כן אפשר להסתמך על זה, וכאמור זה טווח.
Okay.
ואתה יכול לבקש את מה שאתה רוצה בטווח הזה.
Mm-hmm. אני יכולה להתייעץ איתך, למשל, סתם, לבקש באמצע הטווח, לבקש בתחתית הטווח, לבקש בחלק העליון.
כן, אז זה תלוי בכל מיני פרמטרים. אחד מהם זה באמת הוותק שלך. מה הוותק שלך? מה ההשכלה שלך?
שאלה אם זאת התייעצות רלוונטית להתייעץ איתך, או שזה משהו שאת אומרת, זאת המשרת, מבחינתי, זאת שאלה שפחות רלוונטי לשאול אותה.
אז תראי, יש פה איזושהי מערכת יחסים של אמון.
אוקיי.
כי סך הכל, כרגע אני נעזר במישהו שמבחינתי הוא מומחה. ובגלל זה גם אמרתי, העניין של השקיפות היא מאוד מאוד חשובה, לטוב ולרע. זאת אומרת, אני גם ידע להגיד לך כמה זה בסדר, כמה זה, איך מציגים דברים, בגלל שיש לי כל כך הרבה ניסיון, וכך אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, אז באמת למצוא מישהו שאתה סומך עליו, אבל אני כן מאמינה בשקיפות, כי בסופו של יום, אם אני לא אעביר את המידע, אני גם לא אעביר את המידע לחברה, ואני אתקבל למקום שאני חייבים להכיר אותי ולדעת מי אני ומה אני. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם אנחנו שיחקנו משהו מסוים, אם זה לא אני, יגלו את זה. זאת אומרת, יגלו בסוף שזה לא באמת אני. אז כן העניין של שקיפות ומסירת מידע בגבול הרלוונטי כמובן לתעסוקה, ולהיותי עובד שמתאים לחברה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני כן מאמינה בשיח, אני כן מאמינה בלהתייעץ עם, עם אותו מומחה לגיוס, להבין ממנו מה נכון להגיד, איך נכון להגיד. סתם אני יכולה לתת לך דוגמה, שדיבר איתי עם איזשהו מועמד, שהוא בא עם השכלה מסוימת, עם ניסיון רב בשנים, אבל בשנה, שנתיים האחרונות, הוא קצת יצא מהתחום. והטווח שהוא אמר לי, היה נמוך משמעותית במה שהחברה הציעה. עכשיו, אני לא אומרת לאנשים, תגיד X מספר, ממש לא, אבל זה היה ממש חריג ברמה ש... אמרתי לו, אתה מודע לטווחי השכר שמציעים בתפקיד שלך? הוא אמר לי, כן, אבל אני ממש לחוץ. אמרתי לו, אבל חבל, כי אתה למעשה תשיג את התוצאה ההפוכה. אם תשלח את עצמכם ציפיות שכר נמוכות מדי, אז הם יגידו, רגע, יש לנו פה איזה מישהו שכנראה ש... ביטחון עצמי נמוך, או כנראה שמשהו בהתנהלות שלו הוא לא נכון, ולא נרצה בכלל לראיין אותו, אז גם נמוך מדי זה לא טוב, גם גבוה מדי זה לא מותאם מציאות. אז זה המקום באמת, קודם כל, לעשות את הלמידה, לעשות גם את הלמידה ביחד עם חברת ההשמה, להבין באמת מה הטווח שהוא ריאלי, ואני יכולה להגיד לך שאם מישהו זורק לי מספרים ממש גבוהים, אני אומרת לו, חבל, זה מעבר למה שהם ציינו. אני שוב, אני נוטה לא להגיד בכלל את המספרים שהחברות מציינות, כי זה מידע של החברה, אבל...
זאת אומרת, יש איזשהו קוד אתי שלא עובר מידע מהחברה.
חד משמעי. יש פה המון, יש לי דיסקרטיות גם, זה דיסקרטיות כפולה. זה גם מול הארגון שמגייס, וזה גם מול המועמד. ויש את העניין של שקיפות. זאת אומרת, כמו שאני, כשאני הייתי מנהלת גיוס בתוך חברה, ורציתי שאנשים יעבירו לי את המידע, אז אני רוצה שגם חברת ההשמה תפעל כך. אני מאוד מאמינה שאני, למעשה, ברגע שאני מדברת עם מועמד, אני לא חברת השמה, אני סוג של, מדברת איתו מהחברה, ודברים שהוא אומר לי, זה דברים שהוא גם יצטרך להגיד לחברה. והוא אומר לי, יש משהו שאני לא רוצה שתגידי, אז אני אומרת לו, בעייתי, אני לא אגיד, אבל תחשוב, האם למעשה זה לא ייחשף, ואני לא יודעת אם אני אוכל לסייע לו, אם הוא ממש מסתיר דברים, כי אנחנו פה בשיח, אנחנו, דברים כן צריכים להיות על השולחן.
זאת אומרת, יש גם דברים שככה, את משקפת לאדם איך זה יהיה מול החברה, סוג של הכנה, כמו שאמרנו קודם.
נכון.
עכשיו, דיברנו על הליווי הזה לאורך התהליך. יש, סתם, למשל, כמו שאמרת, מזמינים אותך לפרזנטציה. אז יש הכנה לראיון, שזה, את יודעת, אני מניחה שאתם עושים איזשהו פינג פונג. יש אפשרות... למשל, בהכנה לפרזנטציה כזאת, שאני אציג מולך סוג של קהל ותתני לי פידבק בתור מישהי מקצועית, כי זה לא בדיוק הכנה לרעיון, אבל כן. זה כבר הכנה אז, למשהו אז, אחר.
אני מקצועית בגיוס ומשאבי אנוש, אני לא מקצועית, נגיד, לא יודעת מה, במכשור מסוים, אוקיי. אבל כן אני יכולה לשאול אותו, מה עשית, מה הכנת, אתה רוצה להראות לי את המצגת? בתור אשת ה-HR.
אוקיי.
ואני יכולה להגיד לו, תראה, הפונט ממש לבור, דברים ש... שאני אומרת לו גם, אתה יכול לעזר בחברים, או בי. זאת אומרת, אני סוג של... אני... חבר עסקי בשבילו.
עין.
אני עוד עין. ויכול להגיד לי, וואי, לא שמתי לב שהפונט כזה קצר, או כזה קטן, או הסליידים מאוד מצומצמים. זאת אומרת, אני באמת עוד עין, ועוד מישהו שיכול לתת לו פידבק לגבי הפרזנטציה. ואני אומרת לו דברים שנכון, זאת אומרת, גם אם הוא יודע, אז לחדד. כל העניין הזה באמת של לבוא בהופעה מסוימת, וכן לדעת איך קשר עין, וזה דברים ש... כביכול כולנו יודעים, אבל ברגע שיש מישהו שהוא ככה מדייק לך את זה, אז זה פותח לך את העיניים.
אפרופו הדברים הרכים שהם לא המקצועי, יש טיפים שאת נותנת גם בעניין של, את יודעת, עמידה מול קהל, תקשורת בין אישית, הרבה פעמים זה נופל על דברים כאלה. יש גם טיפים שאת נותנת בהקשר הזה, לא רק של, את יודעת, תבוא עם חליפה או תבוא עם שורץ.
כן.
יש התייחסות גם לדברים האלה?
יש התייחסות, אני גם ככה, יצא לי להעביר כמה סדנות של איך עוברים את הדברים האלה. כן, זאת אומרת, יש באמת רשימה של דברים שנכון להקפיד. בסופו של יום, כשהוא יגיע לרגע הנכון, יכול להיות שהוא ידע והוא לא יצליח ליישם, כן? שאת יודעת, כולנו
כן.
יודעים שיש פער לפעמים, אבל כן, אבל יש דברים שכל העניין באמת של השפת גוף, לעשות את ההכנה לפני כן, להגיע ככה מספיק זמן מבעוד מועד למקום, לקרוא המון על חומר, כמו שאנחנו, איך אני אומרת, אנחנו עשינו תואר ולמדנו למבחנים, אז זה המבחן, זה המבחן. והכי חשוב, להיות נינוח, לבוא עם חיוך, זה הכי חשוב.
תהיה אתה, אבל תזכור את כל הדברים האחרים שעוברים מסביבך. טוב, נשמע את נרקיס בשיר של המלכה, ואז נשאר לנו עוד רבע שעה, אז הזמן נף לנו.
את יודעת לפעמים היופי בסריטות, וכל היופי זה לתת לזה פשוט להיות. יותר מדי שנים למדנו להסתיר דמעות, אבל עכשיו הכל שקוף, את יכולה לראות. עוד לא צריך סמלה וכתר כדי להיות מלכה, והחיים קצרים מדי למי את מחכה. יש לך הכל, ממה דואגת? מה דואגת? הכל כתוב לך בספרים, בואי כמו פעם, ככה פשוטים, בלי פילטרים. בלי פילטרים.
בלי פילטרים.
כן.
אז אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, לחלק האחרון שלה, ואפרופו בלי פילטרים, בואי נדבר רגע על המועמד שמתנהל מול חברת ההשמה. עד כמה אני צריכה פילטרים מול חברת ההשמה, או שחברת ההשמה בעצם יודעת הכל מהמעסיק?
אוקיי.
צריך, לא צריך, כאילו, אז... אני צריכה לדאוג למשהו בכלל? בתור הפרט?
אז קודם כל, חברת ההשמה, אתה, מבחינתך זה פרטנר.
Okay.
זה גם אמרתי כל הזמן, תבחר את הפרטנר שהכי מתאים לך והכי נכון לך. הרבה פעמים אנחנו יודעים לגבי אם זומנת, אם אתה מתאים או לא מתאים, יודעים למעשה לגבי כל שלב ושלב, ולפעמים לא. וזה לא כי אין קשר מצוין עם הארגון שמגייס, כי יכול להיות שאותו מנהל הוא עסוק, שכח לעדכן. ואני אומרת שמאוד חשוב שהמידע הזה יהיה גם מצד המועמד. זימנו אותך לרעיון, היית ברעיון, היה לך טוב, הרגיש לך טוב, הרגיש לך לא כל כך טוב, הרגשת שאולי היית לחוץ ולא אמרת את הדברים הנכונים, תשקף את זה.
כן, להגיד לך, הרגשתי שהייתי לחוץ ולא אמרתי איקס או איזה.
נכון, ואז אני, הרי יש לי קשר ישיר, ואני, תקשיבי איך הוא היה, ויכול תגיד, תראי, הוא לא אמר את הדברים, תקשיבי, הוא כן מתאים, הוא אולי לחוץ, אולי תתנו לו עוד צ'אנס. זאת אומרת, כן, כל הזמן לפדבק את החברת השמה, את המומחה לגיוס שאתה מתנהל מולו, כל הזמן לגבי כל התהליך. אני תמיד אומרת, אני מעדיפה לדעת מכל הצדדים, מאשר לא לדעת, ואז אני לא אוכל לסייע לך.
זה משהו מעניין שאת אומרת, כי לפעמים, את יודעת, לא נעים לי לבוא ולהגיד שאחרי ההכנה שהשקעת בי, ואחרי השיחות וכל הזה, בסוף אני אגיד לך, תקשיבי, הייתי לחוצה, לא הפנמתי את כל מה שאמרת, לא אמרתי את זה, ופישלתי פה. זה משהו לא
אז
נעים.
אז קודם כל, הכל בסדר, כולנו בני אדם, זה קורה לכולם, ואנחנו פה בשביל לעזור למועמד, וזה בסדר, והמקום שלך למעשה זה להעביר את, את התחושות שלך, את הרגשות שלך, את המסרים, ואני יודע איך להעביר את זה בצורה נכונה, ככה אחרי סינון נכון, אני לא copy-paste, אחרי הסינון נכון, ואחרי מה שנקרא ההגשה הנכונה מול אותו מנכ״ל, אותו סמנכ״ל, אותו מנהל מגייס, מה היה שם. יכול להיות שזה יעזור.
גם אם קצת פישלתי, כן. יש מצב שאת יכולה לתקן.
יכול להיות שאני אוכל לסייע, אבל זה המקום שלנו באמת לנסות עם אותו תיווך. יכול להיות שזה יעזור, יכול להיות שלא. אני יכולה גם לקחת אותך למקום אחר, שיכול להיות שהמועמד יצא מחברה, והמנהל לא היה נחמד אליו ברעיון, והוא אפילו לא רוצה לעבוד שם, אז זה המקום שלי גם כמישהי שמנהלת משרד השמה, גם אני אשמח לדעת אם זו חברה שמתנהלת לא נכון מול המועמדים, כי סך הכל חוויית המועמד זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי.
זה חשוב לחברה, אבל...
וזה חשוב לחברה והמקום שלי, זה באמת לדעת איך להביא להם את המסר בצורה מאוד מזוקקת ודיפלומטית ומכבדת.
למה זה חשוב לחברה? אני חושבת על חברות גדולות. בסוף אין אלה שמשלמות, אין החזקות, אין בעלות הכוח. את יודעת, זה לא יהיה אני, זה יהיה מישהו אחר. אז כאילו התחושה היא שאני הפרט הקטן... אל מול חברה, בטח גדולה, חברות טכנולוגיה, חברות פארמה שהן גדולות וחזקות. כאילו, מה זה מעניין אותם? אז המנהל לא היה נחמד, אז יימצא מישהו אחר שירצה לעבוד עם המנהל הלא נחמד. זה באמת חשוב?
אז זה חשוב מאוד. רבות ידובר ועוד ימשיכו לעסוק בכל היחסי כוחות בעולם התעסוקה. עולם התעסוקה עוד מימי הקורונה עבר למועמדים. היום יש איזשהו שינוי, זאת אומרת, קורה משהו בעולם והמצב קצת מתאזן, אבל הכוח בידיים של המועמדים, כמות המשרות שנמצאת ברשתות, בפייסבוק, בלינקדאין, בלוחות דרושים, באתרים של החברות היא עצומה, והחברות למעשה חשוב להם שהמועמד יצא בתחושה חיובית. חוויית המועמד זה משהו שמדברים עליו היום יותר ויותר בחברות, בטח בחברות הטכנולוגיות, בטח בחברות הביוטק, פארמה, מדיקל דיווייס הגדולות, ומגדולות עד קטנות. זאת אומרת, חוויית המועמד זה משפט שחוזר שוב ושוב. כל הזמן לחשוב איך מנהלים חוויה חיובית מהרגע שהרמתי טלפון למועמד, אני כמנהלת HR בחברה, ועד שהוא חתם או לא חתם, וגם אם אנחנו מבחינתנו לא מתאים, הרעיון הוא באמת לדעת איך להיפרד מועמדים בצורה נעימה, כי הכוח הוא בהחלט בידיים של המועמדים.
את מפתיעה אותי עכשיו, אני תמיד חשבתי... הקורונה גם עשתה שינוי פה?
הקורונה עשתה שינוי בעולם ובארץ. מדברים על הטרלול של השוק, שטווחי השכר עלו בצורה מטורפת, אפילו את המערכון של ארץ נהדרת, על וויבוס, זה לא כל כך רחוק מהמציאות. כן נעשה שינוי, כן המלחמה באוקראינה עשתה משהו, כן יוקר המחיה עושה משהו, כן יש שינוי, כאמור, המאזניים קצת השתנו, קצת בחזרה לכיוון החברות וארגונים. זה מתחיל קצת להתאזן, אבל עדיין הכוח בידיים של מועמד. כי אותו מועמד, אם הוא מתאים לאותה חברה, יכול להיות שמתאים לעוד שתי חברות אחרות, והיום החברות יודעות ומבינות כמה חשוב שמועמד יצא בחוויה חיובית, והחברה תרצה לדעת. ובגלל זה גם החברה, בשום מקום, היא צריכה את אותו משרד השמה שיעביר להם את המסר, בצורה כמובן מדויקת ונכונה, מה היה שם.
מהניסיון שלך את רואה שכשעובר מסר כזה, אז בפעם הבאה יש שינוי?
כן.
באמת? כמובן שזאת הכללה.
זה שוב ושוב, יש חברות שמאוד ממוקדות בזה, והן צמאות למידע הזה.
באמת?
והן רוצות באמת לעשות את השינוי. לא כולן מצליחות. זה, אבל זה משהו שכן, בהחלט.
שחשוב לחברות גם איך הן נראות כלפי חוץ.
נכון.
מעניין. דיברנו על רשתות חברתיות, דיברת על זה שיש משרות בכל מקום.
נכון.
חוץ מהלינקדין, תני לנו ממש בשתי שורות, יש עוד מקום לחפש.
כן, אז כמו שאמרתי, באמת חיפוש עבודה זו עבודה בפני עצמה, כי יש גם בלינקדאין, גם בפייסבוק, יש אלפי קבוצות, גם כלליות. גם
מה זה קבוצות בפייסבוק, למשל?
יש דרושים עבודה בתל אביב, דרושים עבודה בגוש דן, דרושים עבודה...
זה נורא כללי.
ביוטק, אז זהו, אז יכול להיות שאני רוצה עבודה בתל אביב. העניין הוא שכשאני למשל מפרסמת משרה, ואם המשרה היא בנתניה, אז אני אפרסם גם בדרושים נתניה, גם אם זה משרה בתחום הפיתוח עסקי, אז יהיה בקבוצות של פיתוח עסקי, של שיווק.
יש קבוצות בפייסבוק סתם, למשל, לפארמה, לטכנולוגיה, כאלה?
כן, כן, כן. קבוצות של אחים, קבוצות של רוקחים, יש המון המון קבוצות. וזה אומר שאני כמועמד, אני צריך לדעת איך להיכנס לקבוצות, זה לוקח זמן, אבל זה כדאי. וכמובן, לא דיברנו על עניין של קשרים אישיים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מגיעה למועמד, והוא לא מחפש עבודה, אבל הוא אומר, אבל חבר שלי, ומצאתי לכמה וכמה אנשים.
שאלה אחרונה ממש לפני שאנחנו מסיימות, בסופו של דבר, כשאני מגיעה אלייך, אז את מקבלת את הקורות חיים שלי, את יכולה גם לכוון אותי לקבוצות דרושים פארמה תל אביב, ולהגיד לי, תקשיבי, יש את הקבוצה הזו, כנסי אליה? כן, זה, את מכירה את ה...
אני תמיד ממליצה, כאמור, זה כן דורש לעשות את החיפוש, אבל כן, אני תמיד אומרת, תחפש גם בפייסבוק, גם בלינקדאין, גם דרכי.
זאת אומרת, את מפנה אותי גם למקורות אחרים. כן, אין לך איזה בלעדיות.
אין לי בלעדיות, כמו שאמרתי, אני מבחינתי שאנשים יצאו עבודה, אבל אם כמובן יהיה לי מה להציע לו, אז אני איתו.
אז את איתו.
לגמרי.
דפנה לרמן דביר, הנה אף על השעה.
אופה.
מהר מן הצפוי. אז קודם כל, תודה רבה שבאת לאולפן.
תודה רבה שהזמנת אותי.
ושהנגשת באמת את כל המידע ככה בפתיחות וברצון. ואם אתם מחפשים עבודה בתחומים האלה של הביוטק, של הפארמה, של הטכנולוגיה, אז דפנה פה נראה לי שוחה היטב בבריכה הזאת. ושיהיה בהצלחה לכל הפורשים והמשתחררים. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד, יום שלישי הבא, 13:00-14:00, נושא אחר, מרואיין אחר. תשמרו על עצמכם כדי שניפגש פה גם שבוע הבא. נשמע את דולי ופן, השמיים נעולים, ונסיים עם זה. ביי.
ביי ביי.
פיצול של רגשות שונים אלוף בלרמות אותי כשכל המגננות שלי עולות עולות וזה ככה בעולם הזה כי כמה שתיתה מזה אתה לא תסתפק תמיד רעב לעוד שוב לקנות לקנות לרצות לחיות הכל בכמויות גדולות שמים זולים נוסטלגיה תקוות פשוטות שעתיים לזריחה בסרט שהוא רק שלך ספרות זולה השמיים נעולים נלחם באלוהים נלחם בשביל עצמי בשביל עתיד הילדים שלי נדפקתי כבר מספיק במלחמות של אחרים בשביל עצמי למה מי יהיה בשבילי שם שומר הכל בפנים יודעים שפילה פיק מודים שם נכנס אל הזירה מציאות כמו אגרוף זה כמו לראות את הסרט שאתה יודע מה יקרה בסוף סמלי פרחים מתים בתוך סקית ישר לכוכב שביט לא גדלתי עם כפית זהב שותה עדה תחתית זה מאבק תחתית זה מהיד לפה תמיד אם אתה רוצה שינוי תסריט תגיד
יש לי נשק עיפרון, חי את החלום שלי